שלום רב וברוכים הבאים לתוכנית חדשה ומיוחדת של הפודקאסט אסטרטגי לכבוד הכנס השנתי הבינלאומי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני דוקטור לירן אנטבי, מנהלת תוכנית טכנולוגיות מתקדמות וביטחון לאומי, ואני שמחה לארח כאן היום את ראש מנהל יבשה בתעשייה האווירית, אלוף משנה במילואים עמוס הכהן. שלום לך.
שלום רב.
אתה לשעבר מפקד חטיבת הנחל, מפקד מגמת יבשה במכללה הבין זרועית לפיקוד ולמטה, ומפקד החטיבה הדרומית ברצועת עזה. גם נציג צה"ל במרינס וראש לשכת הרמטכ"ל לשעבר, ולכן אני מרגישה שאין מתאים ממך בשביל לדבר איתו על כמה סוגיות ביבשה, ובעיקר סוגיות טכנולוגיות שתעשייה אווירית מעורבת בהן, באופן כללי ובמיוחד בימים מאתגרים אלו. אז אני אשמח להתחיל את השיחה מסרטוט התפקיד של הטכנולוגיה ביבשה. האמת שהרבה פעמים נדמה שהיבשה ככה קצת מסתרכת אחרי המימד האווירי ואחרי המימד הימי, ולפעמים לא לגמרי בצדק. לפעמים נראה שהיבשה מאותגרת אולי יותר, שהיא חובה יותר אתגרים, אבל גם שם יש קסם והרבה דברים טכנולוגיים, ובטח מהזווית של תעשייה אווירית, שהיא כבר הרבה שנים לא רק אווירית, אלא עושה הרבה מאוד דברים. אז בזמן שאנחנו רואים טייסות מלטים שלמות ממגוון סוגים באוויר, אני לא רואה חטיבות רובוטיות, ואולי אתה תוכל לסרטט לנו מה כן קורה בתוך היבשה, ובאיזה מקומות אתם מצויים.
חטיבות רובוטיות אנחנו אולי עוד לא רואים, אבל אנחנו כן רואים פיתוחים טכנולוגיים משמעותיים שנכנסים לצבא היבשה, בכלל בעשור או שניים האחרונים בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. הסיבה המרכזית שבעצם אנחנו רואים את אותה התקדמות טכנולוגית ביבשה, נעוצה בעובדה שבכדי להגיע למערכה, מבינים יותר ויותר בעשורים האחרונים שנדרשת או מחויבת אפילו שילוביות בין חילית ובין זרועית, בשביל בסוף לקלף את השכבות השונות בשדה הקרב,
לטייב. זה מה שמכונה הרב-מימדיות?
זה בין היתר מכונה הרב-ממדיות, אבל הרב-ממדיות זה בעצם גרסה יותר מתקדמת למה שנעשה בעצם עוד משנות ה-80 שהקימו את המפחש, וגם לאחר מכן הכוונה היא לייצר בסוף קרב משולב, שכל הזרועות ובטח כל החילות בזרוע היבשה משולבים בתוכו בצורה הרמונית, ובעצם מצליחים לזקק לשדה הקרב את כל המידע שנדרש על מנת להגיע בסוף להכרעה. אנחנו צריכים לזכור ששדה הלחימה זה לא מה שהיה בשנות ה-60 או ה-70, אין אויב בעין, האויב הוא נעלם, נכנס לתוך מרחבים אורבניים, מרחבים מאוכלסים, הרבה פעמים בחסות של פעילות רחבה של בלתי מעורבים מסביב, והוא נכנס לתת קרקע, הוא נכנס לתוך מרחבים סבוכים, מה שאנחנו קוראים שטחים סגורים, והיכולת לבוא ובעצם לחשוף, בעצם לזקק את כל המודיעין בסנכרון מושלם מהרבה מאוד סנסורים, ובסוף לחשוף את אותו אויב ולהשמיד אותו בקבוע זמן מאוד מאוד קצר, זו יכולת שנשענת על הרבה מאוד טכנולוגיה. ולכן האמירה שהיבשה היא מסתרכת מאחור מבחינה טכנולוגית, בעיניי כבר לא מקובלת, כי בשונה מחיל האוויר ומחיל הים, אין פה כמה עשרות או אפילו כמה מאות כלים שצריך לטפל בהם. היבשה זה משהו המוני, זה אלפים ואפילו עשרות אלפים של יחידות וחיילים ומסגרות וכלים שצריך לחבר אותם באקוסיסטם מרכזי, בשביל שהם ידעו לדבר אחד עם השני, להבין מה המיקום אחד של השני, לקבל את המודיעין מסנסורים אחרים, אוויריים, ימיים, יבשתיים, מודיעינים אחרים, ובסוף לזקק את כל המידע הזה לאויב שהוא לא בעין, ואנחנו רוצים אותו בעין.
אז זה בעצם נשמע שיש פה כמויות אדירות של מידע, שבסופו של דבר צריך גם לחבר ביניהן, גם להוציא, להפריד בין העיקר והתפל, וגם לדעת להזרים את זה לבן אדם הרלוונטי, במקום הרלוונטי, או לגורם הרלוונטי, במקום הרלוונטי. ויש פה הרבה מאוד אתגרים שבעצם טכנולוגיה היום, ואנחנו יודעים כי נחשף כבר במבצעים קודמים, שבעצם אנחנו נעזרים בהרבה מאוד טכנולוגיה. בדברים שהם קורים מעל קצה, בקצב שהוא מעל קצה גבול היכולת האנושית, בין היתר עם בינה מלאכותית והרבה מאוד דאטה. אתה יכול להתייחס לזה באיזשהו אופן, לתאר לנו את התהליכים שאולי צריכים לעשות בשביל דבר כזה שהם שונים ממה שהיה בעבר?
נכון, אני לא אחשוף כמובן יכולות, בטח לא בתקופה כזאת של לחימה, אבל בהחלט יש פה חיבור של הרבה מאוד סנסורים מסוגים שונים, שיודעים בסוף להגיד מה נמצא איפה. את החיבור המודיעיני הזה שקורה מבחינה טכנולוגית, צריך בסוף גם לסווג ולסנן ולתעדף לאותו כוח, לפעמים זה פלוגה שנמצאת בקצה, ולהגיד מה רלוונטי עבורה. מה שרלוונטי עבור פלוגה א' בגדוד 13 באיזשהו מרחב, לא רלוונטי עבור פלוגה ג' בגדוד 931 במרחב אחר. ולכן יש פה גם היתוך מודיעיני, וגם סיווג וסינון המידע, ובעצם הזרקה של אותו מידע מודיעיני ממוקד לכוח ספציפי שנמצא במרחב ספציפי. לכן יש פה עבודה מודיעינית מאוד מאוד משמעותית, שמתכללת כל הדבר הזה, ואם ניכנס היום לקדמיות, מה שאנחנו קוראים לחמלים של האוגדות או של החטיבות, ואפילו של הגדודים, אנחנו נראה שם פונקציות מודיעיניות שלא הכרנו לפני 10 ו-20 שנה. למה? כי יש לנו הרבה הרבה יותר יכולות מודיעיניות, ובסוף כל הדבר הזה בא לפרק את הצד, את היריב, את הצד שכנגד, ולהביא בסוף להכרעה שהיא גם תעשה בקבוע זמן מהיר, וגם תעשה במינימום נפגעים. כל הדבר הזה דורש הרבה מאוד טכנולוגיה, וכל הדבר הזה קורה כל יום ביבשה. ומה שאנחנו רואים במלחמה האחרונה, בארבעת החודשים האחרונים, אנחנו רואים מלחמה מאוד מאוד טכנולוגית, אולי הכי טכנולוגית מאז שחר ההיסטוריה. אנחנו רואים הרבה מאוד שילובים שקורים רק באמצעות הטכנולוגיה, בין יכולות אוויריות, בין מטוסי קרב לטנקים, בין טנקים לחיילי חיר, ולפעמים גם בין ספינות ואפילו כלים ימיים אחרים לבין כוחות יבשה. זה דברים שלא היו בעוצמות האלו, לפחות מהיכרותי, בשום מלחמה אחרת בקצבים האלו ובתצורה הזאת, ולכן היבשה היא מאוד מאוד טכנולוגית.
וזה מדהים, כי אנחנו עושים את זה מול אויב שמאתגר אותנו באסימטריה נוראית, וגורר אותנו אל תוך האוכלוסייה, אל תוך אזורים צפופי האוכלוסין, ואל התת קרקע, ועושה את זה באמצעים שהם או אמצעי מדף, או בעצם כל מיני אמצעים שהוא מקבל ממקומות אחרים, ובעצם אנחנו רואים פה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל אם נסתכל באמת לעומק רגע, לתוך מה שקורה פה בחודשים האחרונים, בישראל ובצהל, והמקום שלכם כאל תעשייה אווירית, בבניין הכוח הזה תחת אש, אז בעצם איך עובדים בתחרות הלמידה מול האויב, ואיך בעצם עושים בניין כוח תחת אש, כשאתם בעצם תעשייה שנמצאת פה במרכז העניינים, נמצאת בעצמה תחת אש כמו כל מדינת ישראל, ובכל זאת ממשיכה לתמוך את צהל בזמנים האלה.
אז קודם כל רגע, אמירה קצת יותר רחבה, תעשייה אווירית עובדת לאורך השנים בשיתוף פעולה עם מערכת הביטחון, זה משהו שקורה כל הזמן, כל השנה, ובטח ובטח בתקופת מלחמה. הקשר שלנו עם משרד הביטחון, עם מערכת הביטחון, הוא קשר עדוק, וגם ההבנה שלנו מהם צורכי הביטחון, עד לרמת המסגרת הכי קטנה, זה הבנה מאוד מאוד אינטימית. אנחנו יודעים להגיד מה צריך, בגלל אותו דיאלוג מתמשך עם מערכת הביטחון. בתוך הדבר הזה, בתקופת המלחמה, בחודשים האחרונים, ישנה התגייסות משמעותית של מיטב המוחות בתעשייה האווירית, ובכלל במדינת ישראל, אבל עכשיו ספציפית בתעשייה האווירית, מיטב המוחות התגייסו פעם אחת למילואים, קרוב ל-2,000 איש מאנשי התעשייה האווירית, קרוב לשביעית מעובדי התעשייה האווירית, גויסו למילואים בצו 8, וחלקם עד היום נמצאים במילואים, זו התגייסות אחת. בסוף אנחנו אזרחים במדינה הזאת, ואנחנו כתף אל כתף בתוך מרחבי הלחימה השונים. אני אישית הגעתי מהצפון, אחרי הרבה מאוד זמן, אחרים נמצאים במקומות אחרים, כל אחד תורם את חלקו גם בחלק הזה. אבל לצד הדבר הזה, תעשייה אווירית התגייסה למלחמה גם בתוך המפעל, בתוך המפעלים, בתוך התעשייה עצמה. הרבה מאוד יכולות השתדרגו במהלך החודשים האחרונים. כל בעיה שאיזשהו כוח, ולפעמים גם היו קשרים עם מפקדי יחידות שדה, שהרימו טלפון דרך צד כזו או אחר לכל מיני אנשים שהכירו בתעשייה אווירית, ומיטב המוחות התגייסו בשביל לייצר פתרונות מעכשיו לעכשיו, דברים שלפעמים היו לוקחים חודשים ואפילו שנים. לחלק מהדברים קידמנו מענה מאוד משמעותי. אבל לצד הדבר הזה יש התגייסות גם לחידוש המלאים, חידוש של כל הדברים שנשחקו או שהשתמשנו בהם במהלך המלחמה, מדבר על כל חימושים וכל כל היכולות האחרות שאתם רואים בשדה הקרב. כל הדבר הזה קורה מתוך ראייה רחבה, מתוך ראייה לאומית של הצרכים ושל המלחמה ומה המלחמה הזאת דורשת. אבל אני רוצה להגיד מילה קצת יותר רחבה. אנחנו לא נלחמים היום את מלחמת העתיד. אנחנו נלחמים את המלחמה הנוכחית. והמלחמה הנוכחית לא הפתיעה אותנו מבחינת היכולות שלה. אין אתגר שפגשנו לא בצפון ולא בדרום, שלא הכרנו כתעשייה אווירית, וגם כמערכת הביטחון, אני ארשה לעצמי רגע להרחיב את העירייה. בסוף הכרנו את האתגרים, הכרנו את הפערים, הכרנו את תחום התת קרקע, הכרנו את איום הרום הקרוב לקרקע, הכרנו את כל האיומים שאנחנו פוגשים בשדה הקרב. וכחברה טכנולוגית שמסתכלת תמיד לא רק על הצרכים כאן ועכשיו, אלא תמיד צעד אחד קדימה, אנחנו כבר עם רעיונות ועם פתרונות לאתגרים הבאים שעוד לא פגשנו בשדה הקרב. במובן הזה, מה שפגשנו בשדה הקרב זה אתגרים שאנחנו עבדנו עליהם כל השנים האחרונות בראיית צופי עתיד.
אתה אומר שכאילו המערכת נמצאת בהיכרות עם האתגרים, וגם אתם, ואני מכירה גם הרבה מאוד פתרונות שנמצאים אצלכם על המדף, אבל לא תמיד מחלחלים פנימה, ובעצם יש איזשהו אתגר בהטמעה של מערכות, ולפעמים דווקא לחימה באמת מאוד מזרזת, יוצרת איזשהו קשר בלתי אמצעי כזה בין התעשייה לבין יחידות, כמו שתיארת, וטלפון שמורם ומבקש עזרה מיידית, וגם שוב, הקרבה הזאת למעשה, הרבה פעמים אנחנו לוקחים את מה שיש לנו פה, כמובן מאליו, פשוט כי אנחנו חיים אותו ביום-יום, אבל הרבה פעמים שאני מדברת עם קולגות בחול או נוסעת לכנסים בחול, אז פתאום אני מבינה את גודל העניין ואת הייחודיות של האקוסיסטם שלנו. אתה תיארת את זה ממש בדברים שלך. המעבר הזה של אנשים בין הקצוות של האקוסיסטם, שזה אקדמיה, תעשייה ומערכת הביטחון, ואנשים שלפעמים עושים משהו דואלי, כי המון אנשים מהאקדמיה ומהתעשייה משרתים במילואים גם באופן שוטף, ומזרימים ידע לתוך המערכת וממנה החוצה של מה הצרכים ומה אתגרים, ויודעים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טבעית, זאת אומרת, זה באופן אותנטי, ואתה באמת מייצג בן אדם שהיה גם בצפון עכשיו, גם בדרום, ומביא את כל הידע הזה לתוך התעשייה האווירית, וגם יודע להוציא את זה החוצה. אבל בעצם, איך חווים את זה כאשר צריך בעצם לייצר בניין כוח שגם מסתכל, אמרת עכשיו, אנחנו לא נלחמים את מלחמת העתיד, אנחנו נלחמים את מה שקורה עכשיו, אבל גם צריך לקחת איזשהו חזון קדימה ולצאת רגע מתוך מה שאנחנו חווים עכשיו ולבנות את העתיד. איזה תהליכים אתם עושים, על מה אתם מסתכלים, מה האתגרים שאתם מסמנים כדברים גדולים שאתם רוצים להיות בהם?
אז בואו נדבר רגע על העולם הזה של חלוציות או חדשנות שבסוף תגיע לשדה הקרב או תגיע למרחב הלחימה. התעשייה האווירית היא חברת הייטק אולי הכי גדולה, אני לא יודע אם בדיוק חונה במונחים של הייטק, אבל היא חברה עם המון 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 טכנולוגיה, המון טכנולוגים, עם המון חדשנות בתוכה, וגם אם נסתכל רגע בעירייה אחורה, לאיזה אתגרים התעשייה האווירית בנתה את עצמה בעשורים האחרונים, אז אפשר להסתכל על תחום ההגנה האווירית, ועל כל האיומים שאפילו לא פגשנו אותם בעבר. קחי למשל את חד 2 או חד 3, את שכבת ההגנה העליונה, העירות המבצעי הראשון הגיע עכשיו, המערכת קיימת כבר 20 שנה, זה הסתכלות קדימה, לעבר איום שעוד לא פגשנו במרחב, ובכל זאת תעשייה אווירית הלכה וקידמה את המענה הזה. ברמה האסטרטגית, תעשייה אווירית היא בית החלל, הרבה מאוד יכולות, רק לפני כמה חודשים שיגרנו עוד לוויין לחלל, שנותן מודיעין בזמן אמת, הדבר הזה, זה משהו שהוא, אין אותו לכל מדינה.
אגב, החלוציות הזאת של ישראל בתחום החלל, זה מדהים ביחס לגודל שלה, אבל לתעשייה אווירית בהחלט יש מקום חשוב פה, אבל אני למשל מרגישה כחוקרת שהדבר הזה מתחיל לתפוס תאוצה בעולם, והרבה מאוד מדינות מבינות שהן לא יכולות לא להיות בתחום החלל. אנחנו רואים שיגורים תחופים של הסינים, ניסיונות שיגור של האיראנים בשיתוף פעולה עם הרוסים וכולי, וזה באמת תחום שככה דוחף קדימה. זה נשמע כאילו בחלל, אבל זה לגמרי מתחבר ליבשה.
נכון, כולם עושים להיות בחלל, והחלל זה בהחלט מרחב שהולך ונפתח, והולך ויהיה, אני לא אגיד המוני, אבל בטח שאיפה של כל מדינה רצינית שמכבדת את עצמה, היא תרצה שיהיו לה יכולות בחלל. כי החלל בעצם זה מרחב שפותח אפשרויות כמעט אינסופיות, בחלק מהממדים שהיום קשה להשיג אותם בדרכים אחרות. כך למשל את עולם המודיעין, דיברתי קודם על חדשנות, על תחום החלל, בעולם המודיעין פיתחנו וייצרנו את מטוסי המודיעין הראשונים, לאחרונה את מטוס האורון שכבר נכנס לשימוש מבצעי, ותחום המלטים, תחום המשוטטים. התעשייה האווירית הייתה הראשונה שפיתחה את המלט הראשון, וגם הייתה חלוצה בעולם המשוטטים. ויש לנו גם בעניין הזה, למשל, משוטט חדש שנקרא פוינט בלנק, שהולך להיכנס בשלב הראשון ללקוח זר, ובהמשך בשאיפה גם פה. כל החדשנות הזאת וכל ההסתכלות קדימה לא קורית בחלל ריק. יש לנו גוף שלם שמתעסק בחדשנות בתעשייה האווירית, ואנחנו מאפשרים לחוקרים ולמהנדסים בתחומים שונים בעצם להביא את החלום שלהם לא לחברה חיצונית או לאיזה סטארט-אפ שיושב על איזה, שיושב באיזה מגדל, אלא באקוסיסטם פנימי למאיץ טכנולוגי בתוך התעשייה האווירית בתהליך קצר של 3 חודשים, עם תקציב מתאים, ובעצם אנחנו מאפשרים למדענים שלנו לבוא עם החלום שלהם ולממש אותו אין-האוס בתוך התעשייה האווירית. הדבר הזה מאפשר לאנשים גם לצמוח ברמה האישית, וגם מאפשר לנו להביא את הפתרונות הכי מתקדמים בסוף, כפתרונות שאנחנו יודעים להציע אותם או להכניס אותם פה לתוך מערכת הביטחון הישראלית. דוגמה למשל למערכת כזאת זו מערכת האוטלו פי. אוטלו פי היא מערכת לאיכון ירי נקל. איך היא עובדת? היא גם כן פותחה בתוך אותו מאיץ, בתוך אותו אקסלטור פנימי שנמצא אצלנו בתוך...
ממש בא מהנדס, הוא איש מקצוע ואמר, הפשן שלי הוא עכשיו לאתר נקל, וגם ידע למה הוא רוצה לעשות את זה.
נכון, אז אנחנו זיהינו פער, לדוגמה, בתחום זיהוי או איכון ירי הנקל.
רק נעצור ונגיד שנקל זה נשק קל, וזה בעצם דפוס פעילות מאוד מאוד רווח, גם בלחימה ממש, אבל גם הרבה פעמים במה שמכונה בט"ש ולוחמה בטרור, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד נפוץ.
נכון, נגיד כוח שיוצא למעצר היום בלילה ביהודה ושומרון, או כוח שפועל הלילה במחנה פליטים כלשהו בח'אן יונס, מתבצע עליו ירי מאיזשהו מרחב. הפיתוח הזה של המערכת נוצר מתוך הבנת הצורך, ונוצר מתוך איזשהו חלום של אחד מהאנשים בחברה. ובסוף, פיתחנו מערכת שהיא מערכת לאיכון ירי באמצעות שילוב של אקוסטיקה, כלומר, מערכת של רמקולים שיודעת בסוף לסווג ולמיין את כיוון הירי, יחד עם אלקטרו-אופטיקה, וכמובן בינה מלאכותית שעושה את ההיתוך, ובסוף מוציאה נונצדיק מדויק של אותו ירי לעבר הכוחות. זו דוגמה לחדשנות, והמערכת הזאת משתלבת עכשיו בתוך מרחבים שונים ביהודה ושומרון, בהמשך תיכנס גם לגזרות אחרות, אבל זו דוגמה לחדשנות שמתחילה מלמטה, נובעת מלמטה, ובסוף מתפתחת עד לכדי מוצר.
זה מדהים וזה סופר מעניין, אתה בטח לא תוכל לספר לי אם מדובר באיזה חירניק שככה חווה אירוע של ירי, אבל אני מניחה שיש שם הרבה מהניסיון האישי, ואני אבקש ממך רגע לנסות ביחד איתי להתבונן בצניעות בעתיד, כי כבר ראינו כמה זה מאתגר. אנחנו רואים עכשיו שני אירועים עיקריים בעולם, לדעתי, אחד מלחמה בין מדינה למעצמה באירופה כבר 2, ממש עכשיו פחות או יותר 2, ששם באמת יש דומיננטיות מאוד גדולה למלטים ולרחפנים ולנגד מלטים ונגד רחפנים ותחרות מאוד מאוד קשה. ועוד דבר שאנחנו רואים שם בצורה עוצמתית מהמחקר שאני עושה בתחום, זה שימוש במוצרי מדף, בעיקר בצד האוקראיני שעושה שימוש במוצרים גם בתחום הבינה המלאכותית וגם ברחפנים, הרבה מאוד מוצרי מדף, ובעצם נלחם בדוב הרוסי שהשקיע המון המון כסף לאורך המון שנים בבניין כוח אינאוס ומצליח להתמודד עם אתגרים, ומצד שני גם כל העולם מסתכל ולומד ממה שקורה פה, בעיקר לוחמה בתת קרקע, התמודדות מול ארגון טרור ששוב כמו שאמרנו קודם נלחם מתוך אוכלוסייה אזרחית, מנסה להוביל אותנו במכוון לפגוע בצורה צינית ואכזרית באזרחים, וגם במקרה הנוכחי כל הסיטואציה עם החטופים, וזה יוצר מין תמונה כזאת נורא נורא רחבה, איך בעצם עושים בכלל בניין כוח לטווח איומים כל כך רחב, כל כך מגוון, כל כך שונה, וגם במקרה של תעשייה אווירית, איך עושים משהו שהוא גם הביתה, אבל גם ייצוא, כי הרגל של הייצוא היא נדבך מאוד מאוד חשוב לביטחון הלאומי של ישראל, לא רק בהיבט של מה אנחנו יודעים לתת לצהל, אלא גם איך אנחנו תומכים בכלכלה הישראלית, ולתעשייה אווירית יש פה תפקיד כפול ומאוד מאוד חשוב, אז...
נכון, אז מילה על הייצוא, אנחנו מסתכלים על הייצוא לפעמים במונחים כספיים, אומרים, אוקיי, כמה כסף הצלחנו למכור, כמה כסף זה יכניס למדינה, מה המשמעות שזה כלפי משלם המיסים, זו הסתכלות אחת, אבל זאת לא הסתכלות הרחבה או השלמה שצריך להסתכל עליה. הקשרים הביטחוניים או קשרי המסחר שיש לתעשייה האווירית עם למעלה מ-100 מדינות, בכל נקודת זמן, כולל כאלה שאנחנו פחות מדברים עליהן, הקשרים האלה בסוף מייצרים יחסי חוץ, הם מייצרים עוצמה בינלאומית, הם מייצרים בסוף יחסי גומלין שנבחנים כל השנה ונבחנים ביתר סט בתקופות מתיחות, כמו בתקופה הזאת, בתקופת מלחמה. כך שלקשרים האלה בסוף יש דיבידנד שהוא לא רק כלכלי, הוא לא רק עסקי. הכספים שאנחנו בסופו של דבר מממשים באמצעות המחירות, ההתקשרויות, הרבה מהם חוזר בסוף לתוך המחקר והפיתוח הפנימי של התעשייה האווירית, ומייצר את הדור הבא של המוצרים והטכנולוגיות שאנחנו נרצה שיפגוש את האתגר הבא בשדה הקרב.
אז אם אנחנו בעצם מסתכלים וצריכים לסמן אולי את הכוכבים של העשור הבא, או במילים אחרות, האם אני אזכה לראות מתישהו בחיי חטיבות רובוטיות, או לדבר על פרויקטים בולטים שנראה ביבשה בעשור הקרוב, מה תוכל לספר לנו שכבר קורה אצלכם ומתקדם קדימה?
אני לא אכנס לפרויקטים ספציפיים, כי אני לא רוצה לתת לאויב כלים בסוף שיערך מול אותם יכולות. אני יכול להבטיח לך שתעשייה אווירית מסתכלת היום על הצרכים ועל האתגרים של עוד 10 או 20 שנה אפילו. יש לנו תוכנית של תעשייה אווירית 2035 ואפילו 2050. מה האתגרים? מה היכולות? ובהקשר הזה אנחנו רואים בשתי המלחמות, גם המלחמה המקומית שלנו פה וגם המלחמה באוקראינה, כבתי גידול לרעיונות, לאתגרים. אין פה משהו שלא הכרנו, אבל בהחלט יש פה מגמות שאנחנו מסתכלים עליהן ולומדים אותן. יחד עם זאת, יש לנו גם מקורות נוספים ללמידה. זה לא רק המלחמות. יש את העולם הטכנולוגי האזרחי, שהוא לא בהכרח כרגע משפיע על שדה הקרב, אבל הוא גם כן בסוף נותן לנו רעיונות לאן העולם מתפתח. יש כמובן את הקשרים האדוקים שלנו עם האקדמיה, עם הטכניון ועם כל האקדמיות בעצם, עם כל האוניברסיטאות המובילות בישראל. אנחנו רואים שם את המגמות בתחומים מגוונים, ממחשבי קוונטים ויכולות אחרות, דרך להקות של רחפנים או להקות של מעטים, דרך שימוש והטמעה של AI ובינה מלאכותית בכלל בכל ממדי הלחימה. אנחנו לא קופים על השמרים, אנחנו מסתכלים קדימה.
זה נהדר, כי הרבה פעמים דווקא בישראל, בגלל היבטים של יציבות שלטונית וכולי, יש תחושה שלא תמיד יש תוכניות מספיק זמן קדימה, כי מקבלי החלטות מתחלפים באופן תחוף, וטוב שיש גוף כמו תעשייה אווירית ששייך למדינה ויודע להסתכל קדימה ולהריץ תוכניות כאלה. לא יצאתי מפה עם נחילים קרקעיים, רובוטים, חטיבתיים שיכבשו לי איזשהו תווך תת-קרקעי, אבל בהחלט עם הרבה נושאים מעניינים וידיעות חדשות על מה שאתם עושים, ואני מודה לך על הזמן שלך, ומקווה שתמשיכו להצליח. אלוף משנה במילואים עמוס הכהן, ראש מנהל יבשה בתעשייה האווירית, תודה שבאת אלינו.
תודה רבה.